שלום וברכה. שלומכם? אנחנו באמצע פרק ג', נקרא את הפסוקים. ויאמר, אולי כמה פסוקים קודם, ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר, על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. פרק ג', פסוק למד קראתי. ויאמר דוד אל יואב אל כל העם אשר איתו, קירו בגדיכם וחירו סכים וספדו לבני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה. ויקברו את אבנר בחברון, ויישא המלך את קולו ויבק אל קבר אבנר, ויבקו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר, כמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים, וגשו כנפו לפני בני עוולה נפלת. ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם לעברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד לאמור, כי יעשה לי אלוהים וכי יוסיף, כי אם לפני בו השמש את עם לחם או כל מאומה. וכל העם הכירו ויטב בעיניהם, ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. ויאמר המלך אל עבדיו, ולא תדעו, כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני, ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. אז תודה, סליחה רגע, עוד... סליחה שנייה, בשביל הצורכי הרובים. זה וזה. מכאן עד כאן, תצלם. טוב, תודה. בסדר? הוא יעזור לך למטה. בפרק ג' קראנו את סופו. ובכן, אני מזכיר לכולם מה שדיברנו בשבוע שעבר. ההרג של אבנר על ידי יואב הוא בעצם, ניתן להגיד שזה המשבר החמור ביותר, הוא כמעט החמור ביותר שעבר דוד בשנות מלכותו, בוודאי שזה הסתירת לחי הגדולה ביותר לכל התהליך שדוד מנסה להוביל. ובשבוע שעבר הערכנו בסיבות מדוע בסופו של דבר כך קרה שאבנר נהרג, מה לא היה מתוקן באופן שבו אבנר פנה אל דוד. לא הייתה כאן הצעה לקבלת עול, אלא היה כאן הצעה לסוג של שותפות בין אבנר לדוד, ולכן הסברנו מה עניין את יואב, אתם זוכרים? הסברנו שבעצם יואב ראה באבנר, הוא חשד באבנר שהוא סוג של, יש כאן איזושהי בגידה, או הראש כלב אנוכי, דיברנו על סביב הביטוי הזה, ולכן בעצם יואב פגע באבנר, וטענו שזה לא שיואב טעה לגמרי, כלומר, היה ליואב על מה להתבסס לנוכח ההצעה שאותה הגיש אבנר לדוד, שהייתה הצעה לא של התבטלות, אלא הצעה של בוא נכרות ברית ביחד, משהו כזה, ויואב ראה בדבר הזה סכנה, והרג את אבנר, זו הסיבה הרשמית. אבל הכתוב מודיע לנו, שבעצם הסיבה, הייתה עוד סיבה, לא הייתה הסיבה היחידה, שבגללה יואב ואבישי הרגו את אבנר, אלא הייתה כאן עוד סיבה, והיא בעצם הערבוב של האישי בלאומי, הערבוב של הרצון לנקום דם, את דם אחיהם, השפוך את דמו של עשהאל. ואנחנו נראה שדוד המלך, כמו שראינו במלכים, יגדיר את זה כדבר חמור ביותר. הוא יגדיר את זה, את המעשה של יואב, וישם דמי מלחמה בשלום. כלומר, עשהאל נהרג תוך כדי קרב. עשהאל נהרג, לא משנה אם זה היה מלחמת אחים, וזה היה דבר לא טוב, אבל זה היה תוך כדי קרב, וזה היה תוך כדי מלחמה, ולא דנים דיני גאולת דם תוך כדי מלחמה. לא מערבבים את הדברים. אם אתה שר צבא, אתה שר צבא עד הסוף. אתה כללי. אתה לא יכול עכשיו פתאום לסגור חשבונות פרטיים כשאתה תחת התפקיד הלאומי שלך. אז זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. הזכרנו גם את המדרש המופלא הזה, שהאופן שבו יואב הרג את אבנר, היה כאשר הוא שאל אותו הלכות חליצה. כיצד חולצת אישה קטועת רגל? ואז יואב ידגים לו. כמובן, חזל באים פה במדרש הזה לוותר רעיון. לוותר רעיון, שבעצם הדו שיח בין יואב לבין אבנר היה על הנאמנות של יואב לבית הקודם שלו. איך אתה, אחרי שנקטעה רגל אחת של הבית הזה, מי הייתה הרגל? זה היה שאול ובנה, ואתה עכשיו הרגל השנייה של בית שאול, ואתה עכשיו ככה, זהו, עוזב, חולץ, שחרר את ה... עובר לה... יואב אומר לו, איך דבר כזה קורה? אני יואב, כל כולי נאמן, אני לא מצליח להבין דבר כזה, איך מישהו שהוא היה כל כך צמוד לבית שאול, כל כך מהר מוותר ועובר לצד השני, זה חשוד בעיניי, תראה לי איך אתה עושה את הדבר, תסביר לי את המניע הפנימי שלך לעזיבה של בית שאול ולכל ישראל שהולכים אחריך. יש פה, מה, אתה רוצה כאן שליטה, אולי אתה רוצה כוח, מה אתה רוצה? כלומר, יש כאן איזה מין דיבור פנימי ביניהם בדיוק על הסוגיה הזאת, ולכן מבחינת יואב, הזכרנו את הדבר הזה, ברגע שיואב יש לו ספק הקל שבקלים לגבי רמת הנאמנות של מי מהאנשים לידו לדוד המלך, יואב לא לוקח סיכונים, גם אצל אבנר, גם אצל אבשלום, גם אצל המסע בן יתר. הדבר הזה הוא עמדה נוקשה אצל יואב, ולא סתם דוד אומר, האנשים האלה קשים ממני. בני צוריה, אני לא יכול עליהם. עד כדי כך. טוב, אבל, זה דיברנו בשבוע שעבר. עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על התוצאה של המעשה הזה. כן, יואב הרג את אבנר. סיבה רשמית, סיבה פנימית, אבל כרגע, המצב שדוד המלך נמצא בו, הוא נורא והיום, מבחינתו. כי העם, הוא לא... בקי בכל הניואנסים שכרגע דיברנו, מה התכוון יואב, מה התכוון דוד, מבחינת העם, יואב ודוד זה אחד. יואב זה הזרוע המבצעת של המלך. וזה ברור לעם שדוד נתן פקודה להרוג את אבנר. כלומר, הציור שהצטייר כלפי חוץ, זה שאבנר בא לכרות ברית שלום עם דוד. אני מניח שאבנר לא עשה את זה בסתר, הוא היה עם הרבה מאוד כוח, והוא לא צריך להסתיר את זה. אז הוא בא לכרות ברית עם דוד, ודוד אמר לו כן, והיכה אותו בסתר. יש על זה פסוק בתורה. ארור מכה רעהו בסתר, וענה כל העם אמן. זה בדיוק על זה נאמר. שאתה מראה למישהו פנים שוחקות, שולח אותו בשלום, ובסוף מכה אותו. דרך אגב, יש כאן הלכה. כתוב, לעולם ייפרד האדם מחברו, ואומר לו, לך לשלום, ולא בשלום. כי יתרו אמר למשה, לשלום. משה הלך והצליח. ואילו דוד אמר לאבנר, וגם לאבשלום, לך בשלום, כתוב, וילך בשלום, והלך ולא הצליח. גם אצל אבנר וגם אצל אבשלום. היחיד שאומרים לו לך בשלום זה נפטר, לא עלינו. אז, או גשם. שנזכה שירד גשם בעזרת השם, אז בסוף החורף, אומרים, לך בשלום גשם, ובוא לשלום טל. כי אנחנו לא רוצים שירד גשם בקיץ, זה דבר לא טוב, זה כללה. אז... אז כרגע... איפה היינו מקודם? מה דיברתי מקודם? איך? איך? כן. כן, אז כרגע המצב הוא שכל... דיברנו על ארור מכה רעהו בסתר. אז כרגע כל העם בטוח שדוד עבר על מכה רעהו בסתר. עכשיו אני רוצה טיפה שנבין מי זה אבנר בן נר. חזל מתארים איזה מדרש, גם כן המדרש שבא כאן לתאר איזושהי סיטואציה, שאבנר ויואב נאבקים ביניהם, ויואב תופס את אבנר ובא להרוג אותו. ואז באים כל ישראל... כל ישראל באים אל יואב ואומרים לו, אדוננו יואב, אם אתה הורג אותו, אין לנו תקומה לפני פלישתים. כלומר, אבנר, ברוך אתה, אדוני, לא חושב שהכל אין, לא? זה מדרש שמופיע בלקוט שימוני, תסתכלו על הפרק הזה. אבנר, זה הביטחון הלאומי של עם ישראל. אבנר בן נר, זה הביטחון הלאומי, זה הרמטכ"ל, מפקד האוגדות, איש שמחזיק את הידע המבצעי אצלו ביד, מי שנסע על גבו את המאבק בפלישתים, היו כאן גם הפסדים, אבל ודאי שהביטחון הלאומי של עם ישראל הוא אצל אבנר, הוא עדיין לא אצל יואב, יואב הוא עדיין מפקד גדוד של דוד, אבל דוד עדיין לא לקח את האחריות הפיקודית המלאה על כל ישראל. והם אומרים ליואב, אל תהרוג אותו. שם במדרש אבנר מכונה עמודם של ישראל. עמוד. וכתוב שנוח לאדם להזיז קיר בין וו עמות מאשר להזיז את אבנר. אומר להם יואב, ומה יעשה וחיבה את נרי? אבנר בנר, אבל הוא קיבה את הנר שלי. הנר שלי זה היה הסאל, אחי. ואז אומרים שיואב זרק אותו, ואבנר נפל ומת. מין תיאור כזה שבעצם בא לומר שהיה כאן גם מאבק טענות מוסריות של אבנר כלפי יואב, יואב כלפי אבנר. אבל על כל פנים, כרגע התוצאה היא שעם ישראל בבת אחת מרגיש שדוד המלך עלה למלוכה, ואיך שהוא עולה למלוכה, הוא מפקיר את הביטחון הלאומי. פשוט מפקיר, הוא עכשיו בדרך כאן כדי לכבוש את המלוכה, מחסל חשבונות, וזה לא סתם איזה חיסול חשבונות, זה חיסול חשבונות שמשאיר אותנו חשופים לגמרי, בלי אבנר, לפני פלישתים. וכאן, בפרק הזה, רמוז, ניסיון מרד בדוד המלך. העם החליט לחסל את דוד על הדבר הזה. כתוב, חז"ל אומרים, ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום. אומרים חז"ל, אל תקרי להברות, אלא להחרות. עלו כל העם להחריט את דוד. כזה מעשה? ככה לפגוע באבנר, וככה לפגוע בביטחון הלאומי, לא רוצים את המלך הזה. זה המצב. מה שזה חושף בפנינו, תכף נראה איך דוד יתמודד עם המצב הזה, והאם זה עזר. כנראה שזה עזר, לפחות לשעתו, לא בטוח שזה עזר לטווח ארוך, תכף נראה. אבל, עוד שנייה, אבל המצב כרגע הוא, זה, זה, זה ממחיש, או זה מדגיש מאוד את ההבדלים בין יואב, בין צורת הטיפול של יואב, לבין, תודה רבה, מביאו לי מים. עוד מים, תודה. אוך תהיה. בין צורת הטיפול של יואב לבין צורת הטיפול של דוד. דוד, המלך, הוא כל הזמן חושב לטווח ארוך. כל הזמן. כמעט מעולם הוא לא חשב לטווח קצר. חוץ מזה קטע מסוים שעוד נגיע אליו. זה היה חלק מהעונש שלו כנראה. ויואב, בדרך כלל, מטפל בעניינים בטווח קצר. יש בעיה, מטפלים בה, בדרך כלל מזיזים אותה או מחסלים אותה, והרבה מאוד פעמים אלה מגמות מתנגשות וסותרות זו לזו. יואב מפחד על הממלכה. שעכשיו יבוא איזה אבנר כזה וירגל ויגרום כאן איזה, אז הוא פותר את הבעיה לשיטתו והורג את אבנר. אבל לטווח ארוך נגרם פה נזק בלתי הפיך לממלכה של דוד המלך, כי בעצם בסיס האמון שעליו יושבת המלוכה, ואתם יודעים שמלכות, זה בדיוק הייתה פרשת השבוע שלנו, בדיוק הפוך מה שחושבים היום. היום זה נראה לנו שמלוכה זה מונרכיה כזאת שקופה את עצמה על העם, וממשלה זה דמוקרטיה, אבל בלשון התנך זה בדיוק הפוך. ממשלה זה בכפייה, כמו מושל צבאי, כמו וזרועו מושלה לו. למשול במישהו זה, אני מושל בך, אני מנהל אותך, ומלוכה זה מלשון היא מלכות, היוועצות. מלך זה רק אדם, קודם כל יש את התכונות, הראויות וכו', אבל התנאי הבסיסי למלוכה זה שיקבלו אותך, שהעם ירצה אותך, שהעם ימלך בך. זה מה שכתוב בפסוקים בפרשת וישב, שיוסף מספר את החלום לאחים שלו. דרך אגב, הסיבה שיוסף סיפר את החלום לאחים, הם לא הבינו את זה, כי הם שנאו אותו, אבל הסיבה שהוא סיפר את החלום לאחים, כי כתוב שהחלום הולך אחר הפתרון. ולכן אדם שחלם חלום, והוא לא יודע מה הפתרון, צריך לספר את זה לאוהביו, והם יפתרו את זה לטובה. אז יוסף אמר לאחים, קחו את החלום, הנה, תפתרו אותו אתם, אתם תפתרו אותו לטובה, אתם אוהבים שלי, אבל הם לא יכלו, דברו לשלום, הם שנאו אותו. אז הם פתרו את החלום לרעה. ואז מה הם אומרים לו? המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו, אחרי החלום הראשון. תגיד לי, אתה רוצה להיות מלך או מושל? אם זה מושל, אין מה לדבר, אנחנו נאבק בך. אם זה מלך, אם זה מלכות, יש מה לדבר. כי החלום הראשון הוא עמום. אלומות, גם יוסף הוא אלומה, וגם הם אלומות, והם רוקדים מסביבו, כמה אלומתי, ותשתכוון על אלומתכם, יש כאן איזה הדדיות. ואז הם שואלים אותו, תגיד לי, מה פשר הדדיות? אתה רוצה להיות מלך, ואז יש על מה לדבר. כי אתה צריך להיוועץ איתנו, להימלך איתנו, או שאתה מתכנן פה להיות מושל. תשובה בחלום הבא. בחלום הבא יוסף זה יוסף, הוא כבר לא בדימוי, הוא לא אלומה ולא שום דבר, וכולם סביבו משתחווים לו. האחים קיבלו תשובה ומתחילים לסנוע את יוסף. בסדר? אז גם כאן. עם מלכות. אז דוד המלך, כיוון שהמלכות בנויה על קבלת העם אותו, עכשיו התוצאה היא שהעם לא רוצה אותו. העם רוצה להחריט אותו. זה נראה להם דבר לא מתוקן לגמרי.
איפה זה כתוב?
איפה כתוב מה?
מה המקור? זה נשמע הגיוני, כן. סליחה שאני אומר. מה המקור? אם יש בפסוקים שיש כוונה כזאת של העם להחריט את
זה. אז חז"ל עושים פה קריא וכתיב. מקודם ציינתי את זה. בפסוק...
אין נוסף פילוט.
ודאי שיש נוסף. עכשיו אנחנו נראה מה הנוסף. הנוסף זה כל ההקשר שהפרק הזה נאמר. כל ההקשר הרי מדבר על זה. מה כתוב כאן? בוא נקרא את זה עוד פעם. תראו מה עושה דוד, לא שמים לב לדבר הזה, מה עושה דוד כדי לשכנע את העם שלא הוא ולא מאיתו היה להרוג את אבנר. כלומר, הנתון זה שכולם בטוחים שדוד נתן את הפקודה. ברור להם. קודם כל דוד אומר ליואב ולכל העם אשר איתו לקרוא את הבגדים, לחגור שקים ולספוד לפני אבנר. מה זה לספוד? בכל מקום, להספיד זה להכיר בערך. להספיד מישהו זה לספר על הערך שלו, מי הוא היה, מה הוא היה. למי נותן דוד את הפקודה להספיד? ליואב. אתה עכשיו תעמוד ותסביר לכולם מי היה אבנר. יואב מספיד את אבנר, פעם אחת. אחר כך, המלך דוד הולך אחרי המיטה. חז"ל אומרים, מה זה הולך אחרי המיטה? חז"ל אומרים שליוו את אבנר כל ישראל, נשים וגברים. ודוד המלך היה הולך מקבוצה לקבוצה, בוכה ומתאבל כדי שכולם יראו אותו. נכנס בין הגברים לנשים, לנשים לגברים, והולך אחרי המיטה צמוד צמוד, מדגיש את האבל שלו. ויקברו את אבנר בחברון. זה דבר מאוד מעניין. איפה דוד קובר את אבנר? לצורך העניין, בבית הקברות הצבאי הממלכתי, בטקס צבאי מלא. בחברון. חברון זה העיר של? של דוד. כלומר, שיהיה ברור, אומר דוד, זה אני, מבחינתי, הוא לא, הוא ברגע שהוא הגיע אליי, וקראתי תברית שלום, אבנר הוא חלק מהצבא שלי. והוא יקבר בבית הקברות הצבאי, הממלכתי של כלל ישראל, של בחברון. שזה עיר המלוכה. עדיין אין ירושלים. חברון זו עיר המלוכה. אז קוברים את אבנר בחברון. זה דבר מאוד, אתם יודעים, כמה בתנך משמעותי המקום שבו אדם נקבר. המקום שבו אדם נקבר בתנך, בכל מקום בתנך, המקום שבו אדם נקבר זה בעצם המהות שלו. אברהם ושרה מעלת המכפלה, כי זה אנשים כפולים. גם יעקב ולאה, וכן יצחק ורבקה. יוסף נקבר בשכם. למה בשכם? מה? למה יוסף נקבר בשכם? כי זה התיקון של השנאה. הוא אומר, תקברו אותי לשם, כי עד שאני לא יחזור למקום שבו בחרתם אותי, לא נסגר המעגל. ושמשון לדוגמה. שמשון כתוב, הפסוק שמסיים את שמשון כתוב ש ויבואו אחיו ובית אביו וכתוב שם ויעלו אותו ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול, תכף נמצא נקרא את הפסוק וירדו אחיו וכל בית אביו ויסעו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו והוא שפט ישראל 20 שנה. למה זה חשוב לספר את זה? הרי זה היה פה פרויקט, שמשון היה קבור מתחת להריסות, הם היו צריכים לבוא, לפנות את ההריסות, למצוא את הגופה ולהעלות אותו. כי שמשון כל חייו פעל לבד. אף אחד לא זיהה אותו בתור שופט. שמשון הרי פעל לבד, כנחש. מתי הכירו בשמשון שהוא שופט? רק אחרי שהוא מת. ולכן לקחו אותו חזרה וקברו אותו בקבר אביו. כלומר, החזירו אותו חזרה אל המשפחתיות. זה יצא מאיתנו, זה לא היה איזו תוצאה, איזו תקלה, של איזה אחד שעשה כאן בלגן. אלא הוא היה שופט. וכן על זה הדרך, כמעט כל מקום שבו משה רבנו לא ידע איש את מקום קבורתו, אף אחד לא יודע איפה הוא נקבר, כי הוא כל הזמן עומד ומשמש, זה האין סוף של התורה.
אבל הוא מול בית
פרו,
זה גם
מקום. כן. מקום קבורתו של אדם בתנך זה דבר מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי, זה לא כמו שהיום. היום קוברים בכל מיני תאים כאלה, בכל מיני, עם חלון לנוף. מקום קבורה של אדם, זה היה דבר משמעותי. זה הנחלה. כל אדם שיש לו דלת אמות בארץ ישראל, לכל אדם יש דלת אמות בארץ ישראל, הדלת אמות האלה, הכוונה הקבר שלו. אז זה דבר מאוד חשוב. אז אם דוד המלך הולך וקובר את אבנר, איפה? בתוך עיר המלוכה של דוד, זאת אמירה מאוד משמעותית. מבחינתי, אומר דוד המלך, אבנר הוא חלל של הצבא שלי. הלאה. ויקברו את אבנר בחברון. וישא מלך את קולו ויבק אל קבר אבנר ויבקו כל העם. ואחד מהדברים הבולטים בתנך, שאי אפשר לזייף אותם, זה בכי. בכי קשה לזייף. אפשר, ככה, קצת, אבל לאורך זמן אי אפשר. דוד בוכה באמת. ואז דוד מקונן את הקינה על אבנר. כמובן, הקינה כאן היא המשך של הקינה. המשך הקינה על שאול ועל יונתן, זה הקינה על אבנר. מה תוכן הקינה? ויאמר, הקמות נבל ימות אבנר. גם המילה נבל היא מילת קוד. למה? מה זה נבל? מה זה? לא, נבל זה כפוי טובה. כן? האב טיפוס זה נבל הקרמלי, ואנחנו מכירים את זה מהרמב"ן, שלא יהיה האדם נבל ברשות התורה. אז אומר דוד המלך, אבנר מת כמו נבל, כמו אחד שכפרו בתורה שלו. כן? הוא אומר, בעצם, זה בעצם אמירה ליואב, עשיתם פה מעשה נבלה. בא אבנר ורצה לעשות טובה לכלל ישראל. נכון, הטובה שלו לא הייתה מושלמת, היא לא הייתה הכי טובה, היה מקום לשפר אותה, היה מקום לדייק אותה, הוא היה צריך להתנסח אחרת לדוד המלך. אלף ואחד סיבות נכונות, אבל אחרי הכל, אם זה היה מצליח המהלך הזה, ואבנר היה סוחב איתו את כל כלל ישראל, אל דוד המלך, והוא היה שר הצבא, המלכות הייתה מאוחדת מבפנים, ואפשר היה לנתק אותה יותר. ובמקום להכיר לאבנר טובה על המעשה הגדול שעשה, ועל זה שוויתר על, על המלכות שאחר הכל הייתה, אתם ישבתם לא רעת תחת טובה. כמות נבל, כמו בדרך מעשה נבלה, ימות אבנר, ידיך לא אסורות, ורגליך לא לנחו שתיים, הוגשו כי, כי נפול לפני בני אבלה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. דוד מכנה כאן את, את אנשי בני צרויה, בני אבלה. מה זה בני אבלה? עוד פעם, נעשה כאן אבל, אבל זה חוסר צדק כלפי אבנר וכלפי כלל ישראל, ובני אבלה זה גם, הבן דוד של בני אבלה זה בני בליעל, זה, זה אותו, זה מילה קרובה, בני בליעל זה אנשים בלי תועלת, שהם לא מביאים איתם תועלת, או התועלת שהם מביאים איתם היא מועטה והיא קצרת טווח. דוד המלך אומר לאנשי בני צרויה, אתם מביאים תועלת מאוד מאוד מסוימת ולא טובה בהקשר הזה. אתם גיבורים גדולים זה, אבל כאן בהקשר הפנימי אתם גורמים נזקים. טוב, אז הנה דוד המלך גם מספיד, גם בוכה, גם קובר את אבנר בקבר חברון, גם מורה ליואב ולזה, לרוצחים, לאלה שהרגו, לרוצחים, לאלה שהרגו את אבנר, מורה להם לקרוא את בגדיהם ולהם יספידו בעצמם, בעצמם את, את אבנר. כל העם מגיע להברות את דוד, צרף את זה עכשיו לכל מה שדיברנו, קריב וכתיב, אל תקרי להברות אלא להחרות, את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפנו בו השמש, אתם לחם הכל מעוצם. אבל אמיתי של דוד, עם בגדים קרועים וצום. וכל העם הכירו, ביטב בעיניהם, ככל אשר עשה המלך, בעיני כל העם טוב. איזה מילה חוזרת על עצמה כאן כמה פעמים? כל העם. כל העם הכירו, פעמיים כל העם, ופעמיים ביטב בעיניהם. כלומר, דוד, הפסוק הזה בעצם מספר מה דוד עשה. דוד דאג שכולם יראו את האבל שלו. יראו את זה, שזה יהיה גלוי. הוא עשה את זה בפומביות הכי גדולה שאפשר. ורק אחרי שהוא עשה את הדבר הזה, ושכנע את כולם במעשים מאוד דרמטיים, רק אז וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר. למדת מכאן שמה? שעד הרגע הזה, כולם היו בטוחים, שהייתה כן מהמלך להמית את אבנר, וההשלכות של הדבר הזה הן נוראות ואיומות.
למה בעצם הוא לא
הניש את יואב? זה ההמשך. זה הרווח. מה שאתה שואל זה בדיוק הרווח. למה הוא לא מעניש? העונש הכי פשוט זה פשוט להדיח. תדיח את יואב. תשובה, ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. כלומר, דוד המלך בעצם אומר, יואב בן צוריה, הוא היה אמור להיות שר הצבא. של, של כלל ישראל, אם הוא היה נשאר בחיים, ואנוכי היום רך ומשוח מלך, ואנשים עליהם בני צרויה קשים ממני, ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. בתוך הטרפז השלטוני הזה, הרי יש כאן, יש פה כוחות שונים שמתפקדים. העוצמה של יואב כלפי מטה, כלפי הלוחמים, היא בלתי ניתנת לתיאור. יש לו עוצמה אדירה, אין באפשרות דוד להזיז את יואב מהתפקיד שלו. הלוחמים נאמנים ליואב בצורה מוחלטת, אנחנו נפגוש את זה בהמשך עם אוריה החיתי, כאשר אוריה החיתי אומר לדוד, למלך, מה הוא אומר לו? דוד המלך אומר לו, הולך לישון בביתך, אומר, לא יכול, למה? איך הלך לישון בביתי, והארון, והעם, ואדוני יואב בשדה. הוא אומר לדוד המלך, תשמע, לא אתה הקודקוד שלי, הקודקוד שלי זה יואב. אני פקודות מקבל ממנו, אתם מכירים את ה... יש ז'אנר כזה של נהגים בצבא. שאתה בא לנהגים, תשמע, קח אותי לזה. אני לא, אני גמרתי, סיום. אני עכשיו צריך לשש שעות, שאלה. אבל המגד אמר, אני יבוא כאן הרמטכ"ל, אני לא מקבל. רק אבי מהתובלה, רק אני שומע רק לו. זה היה. לא מעניין. אז זה... הכוח של יואב היה כוח עצום בקרב הלוחמים. ולדוד לא היה את הכוח הזה. דוד היה.
מה היה יחסי הכוחות בין... מחנה שאול למחנה דוד באותו זמן,
באותו זמן, באותו זמן בית שאול הלכו ונהיו דלים, ובית שאול הלכו ונהיו חזקים, בית דוד הלכו ונהיו חזקים. זה בדיוק תקופת מעבר כזאת, והנה אבנר בדיוק זה היה המכה בפטיש להטות את הכף, כי עדיין כל ישראל היו אחרי איש בושת. דוד הלך ומתחזק, אבל עדיין מתחזק ביהודה, ובית שלו הולכים ודלים, אבל עדיין הם מחזיקים בה, והמעבר של אבנה היה בדיוק מטה את הכף. ואת זה, בזה יואב פגע. כל פנים, הכוח של יואב היה כוח עצום, שאי אפשר היה להזיז אותו. אני ודאי עוד פעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין יואב שר צבא ישראל, הצדיק, לבין מי שכרגע נזכיר, שגם לא יש זכויות כאלה ואחרות, אבל מי ש... יש פה אנשים אולי שזוכרים את זה, אני לא זוכר, לא הייתי אז, אבל קראתי, למדתי, הכוח של משה דיין, לפני מלחמת ששת הימים, הלחץ למנות אותו לשר ביטחון, אז הוא לא עשה כלום תחס במלחמה, הוא לא הכין את המלחמה, הוא מונה כמה זאת, אבל הוא קצר את כל השבח והתהילה, כי היה לו כזאת עוצמה של מנהיגות, של זה שכולם לחצו, 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 אשכול היה מנהיג כנראה הרבה יותר חכם, הרבה יותר מפוקח, הרבה יותר...
מיתוס,
בדיוק. אשכול היה מנהיג יהודי חכם, יהודי יידישאי, הבין עניין, אבל גמגם בנאום המפורסם, וכולם לחצו, דיין, דיין, דיין. טוב, זה התפוצץ לכולם בפרצוף אחר כך במלחמת יום כיפור, מה בדיוק יכולת העמידה שלו וכו'. אבל הנה, אתה רואה, אדם שיש לו עוצמה גדולה בלוחמים, ומלמטה יש לחץ למנות, או שאתה גם לא יכול להזיז. כמובן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יואב, שהעוצמה שלו הייתה אמיתית, כוח לוחמה אדיר, שהלוחמים נאמנים לו, אתה לא יכול להזיז אותו. ודוד המלך אומר, אני היום רך ומשוח, והאנשים האלה קשים ממני, וזאת לא תהיה הפעם הראשונה. תהיה פעם שיואב יאיים על דוד ישירות במרד. במרד אבשלום, כאשר יואב חוזר מהניצחון בקרב, תוך כדי שהוא גם הורג את אבשלום בניגוד לפקודה מפורשת של דוד, אתם רואים, הוא לא סופר. דוד אומר, לא להרוג, והוא הורג את אבשלום, הוא חוזר ודוד מתאבל, אז יואב אומר לו, או שאתה עכשיו יוצא, או שאני מארגן נגדך מרד. זה הפסוקים, אי אפשר לפרש את זה אחרת. אתם זוכרים, נכון? במרד אבשלום, עוד שתי נתך לשאול, אומר כאן יואב לדוד, ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר כאן המלך, והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני, ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך. איך הוא מדבר אל דוד? לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. היית מעדיף ש... ואתה קובצה ודבר על לב עבדיך, כי בדוני נשבעתי, כי אינך יוצא... אם ילין איש איתך הלילה וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. איך קוראים לזה בעברית פשוטה? או שאתה יוצא או שאני מורד בך. ודוד יוצא. טוב, חדף שיואב אומר לו, טוב, עכשיו אני יודע שאתה אוהב אותי, מעריך אותי וכו' וכו', אבל הוא מאיים על דוד. הם גם בני דודים, כן, צריך לזכור, הם סוריה היא אחות של דוד. כן. רוצה לשאול משהו?
אני חושב שהיום הדברים האלה עדיין קיימים בצורה מאוד קטנה, הרבה 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 יותר קטנה. אנחנו ראינו את הבולדוזר שהוא לא למעלה ולא למטה, איך שהוא היום ואיך שהוא היום וכו'.
טוב, בסדר, נכין את כל הקק. כן, חלק להם, מה שיבין להם, ברוך תהיה, תודה. בסדר, אז זו בדיוק התשובה. זו התשובה. למה הוא לא מדיח את... התשובה של מי ששאל וקרא לו כאן. למה הוא לא מדיח את... למה הוא לא מדיח את יואב? הוא לא יכול. הוא לא יכול. האנשים האלה קשים ממני. וההתמודדות בין יואב לבין דוד, היא תמשיך ללוות אותנו כל ה... לאורך כל הספר. כן.
אם זה ככה, לא רוצה
זה כישלון
של דוד.
זה לא כישלון. זו המציאות. מה?
הרי הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה ההתאחדות בין כאן. תמיד יש מישהו
שמעכב את זה. אז דוד,
במקום לצאת
למלחמה, בוא תגמור
את זה פה,
קודם
כל, את המלחמות בבית.
זה... הם היו נאמנים לו, הם הביאו אותו לאן שהוא הגיע היום. הם ליוו אותו במרדפים, בקשיים, רצו איתו. זהו, זה קרוב מדי, אתה כבר לא יכול להזיז אותם. בוא נגיד ככה, גם להדחה של יואב יש מחיר. כבד מאוד, שכנראה דוד לא יכול לשלם אותו. כן.
מה כן משאיר את דוד?
מה זאת אומרת, לבנתי?
אם יואב הוא כל כך חזק, יכול להיים את דוד במרד, מאיפה כן דוד לוקח את הכוח? אם אוריה אומר, אדוני יואב, והכל שיואב, מה שאומר, אני...
כן. אז קודם כל, בוא נאמר ככה, קודם כל, מה שמשאיר את דוד בתור מלך, זו העובדה שמעולם, שיואב לא רצה למרוד בו. זאת אומרת, יואב בעצמו היה נאמן לדוד לגמרי. אבל זה חשוב מאוד כאן לדייק. יואב היה נאמן לא לדוד, אלא למלכות בית דוד. בסדר? ולכן בכל מיני פינות שבהם יואב חשב שדוד פועל נגד האינטרסים של מלכות בית דוד, הוא גם יעשה נגד דוד בעצמו. אבל ברוב המקרים, 90% מהמקרים, יש זהות בין דוד לבין מלכות בית דוד. אבל יואב נאמן למלכות ולא למלך. בדרך כלל זה נוצרת זהות ביניהם. דבר שני, דוד שואב את הכוח שלו מהעובדה שהוא נמשך על ידי שמואל. כלומר, הוא כן ויואב לא. אבל יש כאן ודאי התמודדות. טוב, האם כל המעשה הגדול הזה שעשה דוד, כל האבל והמספד על אבנר והצער וקירת הבגדים וכו' וכו', האם זה הועיל? מהפרק הזה משמע שכן, זה הצליח. כל העם ידע שזה לא הייתה מי המלך להמית את אבנר וכו' וכו'. וכאן אנחנו... מה זה?
יואב לא,
יואב לא, אבל כל העם כן. אבל כאן אנחנו לומדים עוד כלל. עוד כלל בהנהגת ציבור. והוא שלכל מעשה כזה מן הסוג הזה יש ריקושטים. וכשמתבצע המעשה בסדר גודל כזה, אתה לעולם לא יכול לשלוט על התוצאות. תמיד, תמיד יהיו כאלה אנשים בקצה, בפינה, שיבינו לא נכון, יפרשו לא נכון, ויעשו מעשה ש... הוא תוצאה של המסע הקודם ויגרום לעוד יותר נזק. כלומר, למרות שהמיינסטרים, הזרם המרכזי, הבין שהייתה כאן תקלה, בכל אופן, הנזק לא נמנע לחלוטין, וזה הפרק הבא. וישמע בן שאול, כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. כל ישראל נבהלו, זה בגלל מה שהזכרנו, שפתאום, מי יגן עלינו מפלישתים? ושני אנשים שרי גדודים היו... בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. אנשים מאיזה שבט? מבנימין. ויברחו הבארותים גיטיימה והיו שם גרים עד היום הזה. אנשים שהיו צמודים לשאול. וליהונתן בן שאול, בן נחר רגליים בן 5 שנים. בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויהונתן מישראל, ותישאו אומנתו בתנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. יונתן, החבר של דוד, הרע של דוד, בעל בריתו של דוד, השאיר אחריו ילד נכה כתוצאה מההפסד הגדול. לא צריך לדמיין הרבה כדי להבין כמה אמפתיה, כמה אהבה, וכמה רגישות דוד ישפיע על הילד הזה. סתם דוד היה מגדל אותו בביתו, קוראת איתו את הברית הכי, מרעיף עליו את כל האהבה שהתרחשה בין דוד לבין יונתן. וילכו בני רימון הבארותי רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית אשבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים ויקו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקו, וימיתו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש אשבושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש אשבושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. בבקשה. הנה התוצאה. אל רחב ובענה, כנראה שני אנשים לא הכי מעולים שבעולם, לא אנשים הכי צדיקים, כנראה אנשים פשוט קרימינליים. שני טיפוסים קרימינליים, הגיע השמועה שאבנר נהרג. הם לא בדיוק שמעו מי הרג, לא בדיוק היו באירוע, הם קיבלו רק את הידיעות העיתוניות. הבנו את העניין, הבנו את הקטע. דוד פתח במסע חיסול החשבונות עם שאול. אבנר הראשון, ואנחנו נגיש לדוד את המתנה השנייה. מה? איש בו, הבן, אנחנו נהרוג את הבן של שאול. הם פושטים על הבית שלו, הוא ישן, הורגים אותו, ממיתים אותו, מסירים את ראשו, ומביאים את זה לדוד. מה הרמז כאן? זה נורא אכזרי, אבל הם גם רומזים פה לסיטואציה. מה הסיטואציה?
גוליאת.
זוכרים את דוד שמגיע עם הראש של גוליאת? כאקט של ניצחון? כמו גוליאת, הנה איש בושת. מאיפה היה להם את העוז לעשות דבר כזה? מאיפה בא להם הרעיון המעוות הזה? מניין? מאיפה הם שאבו אותה? התשובה מתחילת הפרק. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחרבון וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. הגיעה השמועה עד הקצה הזה, והם במוח המעוות שלהם, זו המסקנה שהם הסיקו. שדוד פתח במסע חיסול חשבונות והם מצטרפים לחגיגה. אולי יש שם עוד אינטרסים, אולי בכלל היו מסוכסכים עם איש בו, לא יודע מה. אבל הערג של אבנר על ידי יואב, תראו את התוצאה שהוא גרם. כל מה שעשה דוד הועיל בשביל אותם אנשים שהיו בלוויה. בשביל אלה שהיו סביב בירת השלטון. אבל זה לא הועיל בשביל אלה שבצדדים. בשביל הטיפוסים... אה?
הייתה טלוויזיה.
כן?
הייתה טלוויזיה.
הם התחפשו, לפי הפסוקים פה, הם התחפשו ללוקר, ממש עשו כאן תרמית שלמה. התחפשו למוכר חיטים, התחפשו לתוך הבית, הרגו אותו, נמלטו, חזרו, עיקו אותו עוד פעם, הורידו לו את הראש, הביאו את זה לדוד. ממש עשו כאן פעילות מבצעית שלמה, כשהמוטיבציה שלהם היא שהם בטוחים שכשהם יביאו את ראש ישבושת לדוד, הם יקבלו ממנו פרס ישראל. איזה ראש מעוות. וככה הם בטוחים שזה דוד ישמח. מי זה מזכיר לכם? את מי? הנער המבשר, אותו, לא, כאן קוראים לו מבשר, אותו נער המלכי שבא לדוד, אנחנו אז חשפנו את זהותו, זה היה דואג, בא לדוד עם הכתר והצעדה של המלך והחנית, ואומר לדוד, הנה אני הרגתי את שאול, והוא בטוח שדוד ייתן לו פרס ישראל, יגיד לו, יש כוח עצום, דוד הרג אותו ודוד יהרוג גם אותם. ויען דוד את רחב ואת בענה, אחיו בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני, אשר פדה את נפשי מכל צרה. אתם חושבים שזה יפדה אותי מכל צרה? הרי הם אמרו לו, הנה, אויביך אשר ביקש את נפשך. אבל הם לא. כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול. מי זה? אותו נער שדיברנו עליו לפני כמה פרקים. והוא היה כמבשר בעיניו. הוא חושב שהוא בטאתי איזה בשורה, שאני אשמח ממנה. אז גם הסברנו שהוא התחפש לאותו מבשר בתחילת ספר שמואל. והוא היה כמבשר, בעיניו, והאוחזה בו, והרגעו בצקלג אשר לתיתי לו בשורה. במקום בשורה, הוא חטף חרב. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, ועתה לא אבקש את דמו מידכם, וביערתי אתכם מן הארץ. כרשעים. דוד משתמש בכלל בכוונה בביטוי, וביערת הרע מקרבך. ויצב דוד את הנערים ויהרגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון, ואת ראש ישבושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. דוד מנסה עוד פעם לתקן את המקולקל. אז הוא עוד פעם הורג אותם, עושה לזה פרסום גדול, על הבריכה, שכולם יראו, מה עונשו של מי שהעיז לגעת במישהו מזרעו של שאול, ואת ראש ישבושת הוא לוקח וקובר בקבר אבנר בחברון, עוד פעם לחבר. אבל, לצערנו הרב, למרות ש... מיד בפרק הבא אנחנו נראה שהמלכות כן מתאחדת. לפי דעתי, הזרע שנזרע כאן, זרע הפורענות שנזרע כאן, הערג של אבנר, הוא היה המניע המרכזי בסופו של חשבון לפילוג המלוכה, לא הרבה שנים אחר כך. אנחנו כאן מדברים כבר, זה סוף ימי, אנחנו כאן מדברים פה על, בסך הכל 50 שנה מכאן, 100 שנה מכאן, 90 שנים מכאן, המלכות החלקת. זה לא הרבה במונחים של מלכות, וזה יושב על הסיפור הזה. של אבנר. מיסים, לא מיסים, כן מיסים, רחבה, מרבב, זה הכל תירוצים. לא מחלקים מלכות. 40 שנה אחרי שנבנה בית המקדש, וכל העולם בא לראות, אתה לא מחלק מלכות על כסף. זה יושב על משהו הרבה יותר עמוק. יושב על הרג אבנר. הנה, תראו את התוצאה המיידית. דוד ינסה למזר נזקים, אבל זה קצת מאוחר מדי. יהיה פה הצלחה מקומית של דוד להשקיט את המרד וכן לחבר אליו את כל ישראל, אבל לטווח ארוך הדבר הזה ילך ויצוץ עד שבסופו של דבר המלכות תחלק. לכן דוד ידע מה שהוא אמר כשהוא קונן על אבנר ואמר, הקמות נבל, לא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל. שר, אבנר היה שר צבא גדול, כי החיבור של אבנר לדוד היה יוצר מלכות נבל. שניתן היה להגיד עליה את הכותרת גדולה. לך השם, הגדולה והגבורה והתפארת מלכות שיש בה גדלות. גדלות זה החיבור של כל הכוחות שבעם ישראל יוצרים את הגדלות הזאת. ברגע שאבנר נפל, זהו, מכאן מתחילה הידרדרות, וכל מה שדוד המלך עושה לא מועיל, כדי לטשטש את הרושם הזה. זה מועיל מקומית, אבל זה לא מועיל.
אתה אומר, זה
דוד
מונע רק
מאינטרסים,
זה לא זה
גדלות
נפש שלו.
למה? להפך. להפך אני אומר.
אתה אומר שזה אינטרסים?
מה האינטרס?
שישמור על הממלכה, שלא יהיה מרד.
לא, חס וחלילה. דוד המלך מבין שכדי שהמלכות שלו תהיה מלכות נצחית, מלכות ראויה למה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא חייב לכלול את כל ישראל איתו. זה לא שהוא רוצה להישאר מלך, זה לא האינטרס, הוא מבין שהמלכות, מלכות הדערה, כן, מלכות הדירה, כי אם הוא רוצה להיות שמלכותו תהיה ראויה לשם מלכות נצחית, היא חייבת להיות מלכות שכוללת בתוכה את כל חלקי האומה, הכל. ולכן דוד כל חייו עוסק בלחבר, לחבר עוד, ולחבר עוד, ולקבל עוד, והוא מוותר תמיד על, מוותר על האינטרסים האישיים שלו, הוא מוותר על המעמד והזה, הכל כדי לחבר, ממעיט את עצמו דוד, כדי לחבר אליו עוד ועוד כוחות. ויואב היה, הוא היה עניין אותו אינטרס של שמירת הממלכה. ודוד בדיוק הפוך, דוד כל הזמן מוותר על האינטרסים כדי ליצור אחדות. הוא מבין שעם אחדות, שם מלא חל על עם מלא. אם המלכות שלו תצליח לכלול בתוכה את כל חלקי כלל ישראל, על זה יוכל לחול שם מלא של הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה נצחי וזה יהיה גאולה. מה שמניע אותו זה הגאולה, בית המקדש, זה מה שמניע אותו. לא אינטרסים פשוטים שהוא רוצה להישאר מלך. אנחנו נראה, דוד המלך גם ברגע שאבשלום מורד בו, לוקח את הדברים ועוזב.
זה סוג של אינטרס, אוקיי, זה לא אינטרס עצמי שלו, אבל כמעט אתה מוריד את העניין של דוד, שלא לא כמו שאול למשל, שילחם על הגג, שזה עניין של, הוא היה גדול, הוא מלך, הוא בכל זאת מצביע דבר, אני מלחם עליו. אתה יכול להגיד גם בהשלכה לעניין הזה, שדוד ילחם על אבנר, כי מסתכל עליו כמישהו גדול.
לא הבנתי את ההקבלה להגג, אני...
שכאילו, יש לו מין הזדהות איתו, בגלל זה הוא כל כך אהב אותו ולחם עליו.
איזה הזדהות, הרי אבנר היה, אבנר היה המתנגד הכי גדול לדוד. הוא היה...
גם הגג היה...
לא, הגג זה משהו אחר, הגג חס וחליל, אל תשווה בכלל, הגג זה המלך. אבנר היה בתוך עם ישראל, אבנר בתוך עם ישראל היה המתנגד הגדול של דוד, ודוד מקבל אותו. מקבל אותו, כי דוד רואה באבנר, דרך אבנר, דוד יודע שהוא יוכל להגיע לכל חלקי עם ישראל. וזה המבוקש שלו. הוא מוכן לוותר, הוא מוכן ללכת לאחור, הוא מוכן למעט מעצמו, הכל כדי להשיג אחדות, כי זה ברור לו שמלכות ממלכה מאוחדת היא זאת שתוכל לזכות לנצחיות מאת הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ודוד המלך עושה את העבודה הזאת. ויואב, ועשהאל, ואבישי. יש להם מגמה אחרת, והמגמות הללו מתנגשות. האינטרס של דוד המלך, אם נשתמש במילה הזאת, זה לעשות מלכות שמיים כאן בארץ. וזה ברור שכדי שדבר כזה יקרה, צריך שהמלכות תכלול את הכל. כל חלקי האומה. והנה זה קורה, בתחילת פרק ה', באמת באים כל שבטי ישראל, אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, איך הם באים אל דוד, באיזה שם הם מכנים אותו, באיזה צורה הם באים, איך דוד כן הצליח לחבר אליו בסופו של דבר את כל השבטים, אבל בזרם תת-קרקעי כבר נזרע זרע הפורענות, שיבצבץ בספר מלכים ויגרום לחלוקת המלוכה. כן.
הרב אמר שהערך של אבנר, איזושהי צלקת שמלווה לקחת את כל השנה הבאות, ובסופו של דבר גם נפתחת, ואז האופה המופעות מפלגות.
כן.
אבל אתם, אני שואל, אם כל זה לא התחיל בעצם משאול, כמעט לא בגלל דוד, לא בגלל אותו הרגע, אלא משאול, ששאול לא מסכים לוותר על המלוכה, כבר אז יש איזשהו פילוג בעם. אותו פילוג, כאילו, הוא כאילו, מתחבר ונפתח, מתחבר ונפתח, כאילו, בהמשך. אבל הכל התחיל בעצם משאול, לא מההרג של אבנר.
לא, זה לא התחיל משאול. בשום מקום לא כתוב ששאול צריך לוותר על המלוכה. שמואל אומר לו, המלכות תילקח ממך ותינתן לרעך הטוב. הוא לא דרש ממנו לוותר על המלכות משאול. ושאול דווקא מוסר את הנפש וממשיך להניג את עם ישראל כמה שיכול. רואים גם בצורת ההתנהגות של דוד. דוד מנסה בכל תוקף לקבל מי שברך משאול. הוא כל הזמן עובד עד שהוא זוכה לברכה משאול ולהסכמה משאול. אז בקטע של המעבר בין שאול לבין דוד הוא דווקא נעשה כמו שצריך. בעיקר בזכותו של דוד, אבל גם בזכותו של שאול. מה קורה באזור הדמדומים הזה, כאשר דוד הוא כבר מלך על יהודה ועל האזור מסביב, אבנר ואיש בו שאתם מלכים על כל ישראל, וכאן צריך כבר, כאן זה הפרקטיקה, איך התבצע המעבר בפועל. כאן, אבנר ניסה ליצור איזה ראש גשר, ויואב חתך אותו. בסדר? אבל דווקא במעבר בין שאול לבין דוד, ראינו, הערכנו בעבר, כמה שדוד התאמת שהמעבר הזה כן יהיה, שכן דוד יחשב כהמשכו, של שאול ו...
דוד התאמץ, שאול לא התאמץ.
גם שאול.
זה היה מלחמות בשני המחנות.
לא, אבל בכל פעם, הזכרנו, בכל פעם שהיה מפגש ישיר בין דוד לבין שאול, שאול בכה, שאול התוודה, שאול ברך את דוד, ושאול נתן לו הסכמה שהוא יהיה המלך. בכל פעם שהיה מפגש ישיר ביניהם. כשהיה המחנות, שדואג ניהל את העניינים, אז היה בלגע, אבל כשהצליח להגיע המגע הישיר, זו הייתה התוצאה. אז לכן דווקא במעבר בין דוד לבין שאול, המעבר הוא מתוקן מאוד. ההמשך הולך ומסתבר, כמו שראינו כאן. אבל בפרק הבא דווקא צומחת המלכות המיוחדת, בעזרת השם נראה שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא, שבוע הבא, לא, שבוע בשטיול, עוד שבועיים. חזקו ואימצו.